כל אחד לקראת סוף השנה, לא דיברתי עוד עם כולם, אבל חשבתי אולי, אני לא יודע אם זה מעשים, כל הקבוצה ביחד, מי שעדיין לומד איתנו, אם אפשר קצת להיפגש פעם אחת ביחד, לדבר קצת על הלימוד, על צורת הלימוד, על מתחים, או חוץ מה שאני שומע באופן פרטי. אבל טוב, נקבע איזה יום אולי. אנחנו אחרי פסח עסקנו עם נותן טעם לפגם וניסינו להיכנס לקופי, אבל שלא גמרנו קופי, אבל נושא שנותן טעם לפגם. אז ככה, אז בגמרא במסכת סוגיה, מסכת עבודה זרה, גמרא תולה את זה במחלוקת של רב שמעון ורב מאיר, נבלה שאינה ראויה לגר, אוכל שנשרח, איסור שנשרח מאכילת אדם. רב שמעון סובר שאם זה נשרח מאכילת אדם אז אין איסור, אין איסור דאורייתא. רב מאיר אוסר רק בדבר שהוא סרוח מעיקרו, אבל דבר שחל על זה איסור, אז זה לא פקע ממנו שם איסור עד שזה נפסל מאכילת כלב. אם זה נפסל מאכילת אדם זה עדיין עומד באיסורו. לעומת זאת רב שמעון סובר שדבר שנאסר, דבר שהוא נאסר והוא נפסל מאכילת אדם, אז הדין הוא שאין איסור דאורייתא. הגמרא תולה את הסוגיה של נותן טעם לפגם, הגמרא תולה במחלוקת הזאת, קיימה לה להלכה כמו רבי שמעון, שאוכל שנשרח והביש מאכילת אדם, הדין הוא שאין איסור דאורייתא, וקיימה לה גם שנותן טעם לפגם מותר. יש יוצא מהכלל חמץ בפסח, ברן כתוב שהוא אסור עד שיפסל מאכילת כלב. למה? כיוון שחמץ בפסח יש איסור שמוגדר כחמץ ויש איסור שמוגדר כשעור. ושעור זה הדבר שמחמיץ את העיסה, והוא בין כל לא ראוי לאכילה, כמו שכתוב בגמרא ביצה. הוא לא ראוי לאכילה. בכל אופן זה אסור, למה? מכיוון שהתורה אסרה לא רק את הדבר שראוי לאכילה, אלא התורה אסרה גם את השורש, התורה אסרה את הדבר שהוא מחמיץ את האחרים. לכן אומר הר"ן, גם אם יש לי חמץ שהוא נפסל מאכילת אדם, עדיין הוא ראוי לחמא בו עיסות אחרות. הר"ן הזה נמצא בעבודה זרה, נמצא גם בפסחים, ולכן הוא אומר שחמץ בפסח הוא יוצא דופן, חמץ בפסח עד שלא נפסל מאכילת כלב. אבל שוב פעם, זה בגלל הדין מיוחד של שעור שנמצא שעור שנמצא בפסח. עכשיו ברמב"ם כתוב, כשהוא מביא את הדין הזה, הרמב"ם כתוב שאם אדם אכל אוכל האסור אחר שהסריח והביש, הוא בטל מאוכל אדם, הרי זה פטור. אם מהגמרא אפשר היה להתרשם שאין איסור דאורייתא ואולי זה מותר, ברמב"ם כתוב, מדייקים, הרי זה פטור. זאת אומרת שאיסור דרבנן יש. גם אם אני פוסק כמו רבי שמעון, שדבר שהוא נפסל מאכילת אדם, נבלה שאינה ראויה לגר אינה נקראת נבלה, אז זה רק איסור דאורייתא אין פה, אבל מדויק ברמב"ם, היות והוא אומר פטור והוא לא אומר מותר, שאיסור דרבנן קיים. עכשיו, מהו האיסור דרבנן הזה? אז הפרי חדש טוען שהאיסור דרבנן הזה זה בל תשקצי, כיוון שהוא מדייק. מה? אם ככה, אתה צודק. זאת אומרת, מה אם זה איסור של בל תשקצו את נשותיכם? אני לא יודע אם זה איסור, אם זה דבר שהוא נמנע, מה? כן, אני לא אומר, זה אשמח את הדברים האלה, אני לא חושב שזה נמנע במסגרת הלב של... זה נאמר, הלב דאורייתא הזה נאמר על הדברים שהתורה אסרה, משקצים ומומסים, אבל הוא... לא, אני מדבר נבלה שהתקלקלה והיא לא ראויה לאכילת אדם, בשר שהתקלקל ולא ראויה לאכילת אדם.
אני לא אומר, היא פטור כאשר זה פטור...
כיוון שיש...
בעל תשקצו.
כן, זאת אומרת שזה איסור, שזה לא מחלות אסורות, כיוון שהוא מדייק, מתוך דברי המחבר, בעצם זה הרשב"א, שברשב"א כתוב משמע ברשב"א שאם, באמת משמע זה במחבר בעצם, שאוכל שנפסל מאכילת אדם, ברגע שהוא נמצא בתערובת, אפילו שאין, רוב התערובת היא לא תערובת של היתר, אלא אם הוא נמצא בתערובת, כך נדאג מלשון המחבר, אז זה מותר. גם זה אינו צריך שיפגום לגמרי עד שיהיה קץ לאוכלו, אלא אפילו פוגם קצת, אינו אוסר תערובתו. יש מי שאומר, דיינו דווקא כשנתערב איסור מועד עם היתר מרובה. אבל איסור מרובה לתוך היתר מועט, ואפילו מחצה על מחצה, אין אומרים נותן טעם לפגם מותר, אין עוברים נותן טעם גמותר עד שיפגום לגמרי שלא ראוי למאכל אדם, ואין שם המשור של איסור אלא טעמו בלבד. אז במחבר משמע בפורש בקוף ג' שאוכל שנפגם לגמרי מאכילת אדם ויש רוב איסור, אפילו שיש מעט יותר, אז זה מותר. זה שיטת הרשב"ן. ברמב"ם עוד פעם, ברמב"ם כתוב שאוכל שנפסל מאכילת אדם יש איסור, יש איסור. במחבר כתוב שאיסור מרובה שנפל לתוך היתר מועט, אתם שומעים? איסור מרובה לתוך היתר מועט, ואפילו מחצה על מחצה, אין אומרים נותן טעם לפגם מותר. אם יש לי רוב איסור ומעט היתר, לא אומרים נותן טעם לפגם מותר. כשאני אומר נותן טעם לפגם מותר, הכוונה מותר מותר. אז לא אומרים במקרה והאיסור הוא רוב, לא אומרים מותר רק אם זה נפסל מאכילת אדם. אז כשזה נפסל מאכילת אדם, משהו בדיוק לשון המחבר, לא שאז אין איסור דורייתא, אז זה מותר. אז איך זה מתיישב עם דברי הרמב"ם, שהרמב"ם אומר שאוכל שנשרח מאכילת אדם אסור, פטור אבל אסור? התשובה היא שכאן זה מעורב עם יתר, ושם זה ולעצמה. אז אף על פי שבדיני תערובת בדרך כלל תמיד אני צריך שיהיה רוב יתר, איזה מין תערובת זאת? מדיני תערובת, מדיני ביטול ברוב, אני לא יכול להגיד שהיתר מבטל פה את האיסור, כי הרי הרוב הוא איסור. אלא הכוונה, אם אני לא אוכל את זה לבד, אם אני לא אוכל את זה לבד, כך שאני אוכל את זה עם עוד משהו, כך שבצורה כזאת זה מקטין קצת את השיקוט של האכילה, זה מקטין קצת את הפרי חדש, כך הוא מסביר את זה, לכן הוא...
זה
כאילו
שקראנו בשבתות רב, הוא מבקש שבעצם אין איסור תורה, אלא אבנן גזרו
בפני עצמו. פרי מגנים לא אומרת שזה כן גדר של איסור אכילה, אבל לא גדר של איסור אכילה בחפצה כזה, אלא עשו את זה. אני אסכם את זה בצורה כזאת. מדויק עוד פעם שאיסור שהתקלקל מאכילת אדם עם האיסור בעין, אז יש איסור לאכול אותו מדרבנן. כך מדויק ברמב"ם פטור אבל אסור. מדויק מאידך במחבר שבמקרה ויש איתו אתר, אפילו שהאיסור הוא ארוך, אז רק במחבר זה מותר. איך זה מתרחש פה הדבר הזה? אז איך זה מתרחש? מה?
במחבר בדעת רש"י?
במחבר בדעת הרשב"א בסעיף ג' בסעיף ב'. מתוך לשון המחבר משתמע במפורש שאם האיסור לא עומד בפני עצמו אלא יש איתו גם אתר, אז במקרה והוא נפסל מאכילת אדם מותר. ברמב"ם ראינו כשהוא עומד שאיסור שנפסל מאכילת אדם יש איסור דרבנן. זאת אומרת, אז מוכרחים כדי לסדר את הדברים להגיד שאם הוא עומד בפני עצמו אז פטור אבל אסור, אם הוא עם היתר, ביחד עם היתר מותר. איזה מין גדר זה? מה? לא, עוד פעם לא שמעתי. ברמב"ם מחבר מדויק שאם זה נפסל מאכילת אדם, לא סתם נפגם, אלא נפסל מאכילת אדם, אז זה מותר אפילו שהיתר הוא לא רוב. המחבר אומר שאם זה נפגם קצת, אז צריך שיהיה היתר רוב. אבל אם זה נפסל מאכילת אדם, בדיוק חזק מאוד. בדיוק חזק מאוד.
כשנפגם מאכילת אדם, אז אסור מי דרבנן.
כתוב פטור, אז הדיוק שיש איסור ודאי שיש איזשהו איסור. אם כתוב פטור, תמיד ברמב"ם זאת אומרת שיש איזשהו איסור. אז ככה האחרונים יושבים, מנחת כהן, פרי חדש, שזה לא המחבר חולק על הרמב"ם וזה לא סותר אחד. הרמב"ם מדבר להדיא על האיסור בפני עצמו, נטו. האיסור זה לא תערובת, והמחבר מדבר כשזה מעורב.
אבל לא כך אכפת לי, אם האיסור הוא רוב.
אז מה אכפת לי על המעט היתר? אז אומר הפרי חדש, שהפשט הוא בעל כורחה, שנכון שמדויק ברמב״ם שיש איזה איסור, שיש איזה איסור, אחרת היה צריך להגיד מותר, זה לא איסור של מאכלות אסורות, שחפצה של איסור מדרבנן, אחרת כמו שאתה אומר נכון הרי, אז מה אכפת לי שיש מעט תתר? רוב איסור ומעט תתר זה לא משמעותי, אלא הוא מגדיר את זה כמין בל תשקצו כזה, בל תשקצו, זאת אומרת, לא, ש... כן, כבוד האדם, אז לכן לא לאכול את זה, אבל ברגע שיש עוד היתר, אז זה מקטין קצת את ה... מקטין קצת את ה... בל תשקצו. לכן רוצה להגיד הפרי מגדרים לפי זה, אם זה לא גדר של מאכלות אסורות, מדין של מאכל אסור, אולי אין פה את הבעיה של לבטל איסור לכתחילה. לא יודע אם יש בן אדם שיש לו חשק לאכול את הדבר הזה לערב עם מטר, אבל זה דיון אקדמי יותר, כן? אין את הבעיה של לבטל איסור לכתחילה. לעומת זאת, פרי מגדים זה מה שאמר שומר צה"ל, שבפרי מגדים הוא רוצה להגיד שחכמים אסרו לאכול את זה, זה איסור אכילה מוגבל כזה. חכמים אסרו לאכול את זה בסיטואציה מסוימת, כשזה לבד אסרו לאכול אותו. יכול להיות שבגלל זה גם יהיה אסור לערב יתר כדי להתיר, כי זה כבר הופך להיות גדר שאין מבטלים איסור כתחילה, אבל זה איסור דרבנן שהוא מותנה. סיטואציה מסוימת זה יותר נאמר איסור על הגברה, אתה יודע. אל תאכל אותו כשהוא לבד, עם יתר, היות זה איסור חדש מדרבנן, שהם אסרו את זה בקצת גדר קשה לפרי חדש, זה יותר חלק. איזה מין מצאנו כאלה גדרים, שזה מין כמו נדר, לי זה אסור, סיטואציה מסוימת זה אסור, זה מותר. זה קצת, הוא קצת מתחבד בעניין הזה, הפרימי גדים. זה בעצם ביחס לאיסור, האם יש איזשהו דין דרבנן על דבר שהוא נפסל במחילת הדם. עכשיו, דיברנו על יצא דופן אחד, שזה נושא של חמץ בפסח. יש התחבטות באחרונים אם יש עוד יוצא דופן, וזה סביב שקצים מורמסים. כי בפרק ב' בהלכות מחלות אסורות כתוב ברמב״ם על שקצים מורמסים, אז כתוב שם באוכל כזית בהלכה כפה לב, זה שאמרנו בפרק זה, האוכל כזית, מדובר על שקצים, רמסים, פרושים, תולעים, כל הדברים האלה פה, שרץ המים, שרץ הארץ, שאכל כזית מבריאה גדולה או שצרף מעד מי הזו, אבל האוכל בריאה טמאה בפני עצמה כולה, הרי זה לא כן, זה דין של בריאה. ואפילו הייתה פחותה מן החרדה, אם זה בריאה, אפילו פחותה מן החרדה, ג'וק קטן, איזשהו זבובון קטן, בין שאכלה מתה, בין שאכלה מתה, בין שאכלה חיה, ואפילו שרחה הבריאה ונשתנה צורתה, הואיל ואכלה כולה לא כן. כתוב שאפילו שרחה הבריאה. אז זאת אומרת, האם באמת דברים האלה שהם מעושים, מעצם בריאתם הם מעושים? זה אנשים, פרק ב' הלכה כפה לב. כמו ש... איך רש"י אומר בסוף פרשת שמיני, אז רש"י שם אומר שזה דברים, מה זה דברים האלה, זה אפילו בלי מצווה בני אדם, בלי איסור אנשים לא היו אוכלים את זה, כן? הקדוש ברוך הוא נתן על זה איסור כדי לתת לנו שכר מצווה, זה דברים שבכלל אין תאווה לדברים האלה. מה?
על אדם.
על אדם, כן, כמו שרש"י אומר על אדם. אבל להיות התורה אסרה את זה, אז התורה אסרה, אפילו שהדבר לא ראוי מצד עצמו. ממילא אם זה מתקלקל, נוסף לכך השרץ מתקלקל, זה כבר לא משמעותי. אז כשהרמב״ם אומר, כשהוא אכל את זה כגון שזה יסריח, כשהוא אכל את זה אפילו שזה שרחה בריאה, אולי הוא מתכוון, אפילו שזה יתקלקל בצורה כזאת, שרמת קלקול כזאת הייתה פוסלת לאכילה גם אוכל שמצד עצמו בני אדם כן אוכלים. כן? כיוון שמה זה משנה? הרי בין כל הדבר הזה, לפני שהוא שרח, גם בני אדם בשבילהם זה שקוץ ומאוס. כך טוען הפרי חדש, באמת כך הוא לומד, וכך טוען הגרא, שבאמת לפי דעת הרמב״ם הדברים שהם מאוסים מתחילת בריאתם, קלקול לא משפיע עליהם. הקלקול לא משפיע עליהם. לעומת זאת, במגיד משנה במקום, בספר קדושה ברמב״ם זה מיוחס למגיד משנה, לא ברור זה המגיד משנה, אז במגיד משנה שמודפס, אז הוא לומד שזה מדובר, שזה רמת סירחון, רמת קלקול שהיא לא פוסלת את זה מאכילת אדם. זאת אומרת, אילו זה היה אוכל שבני אדם אוכלים, מדובר פה ברמת קלקול מזערית שהיא פוגמת אותו קצת, אבל לא פוסלת מאכילת אדם. כי אם זה נפסל מאכילת אדם, אז המגיד משנה טוען, גם בשקצים מורמסים חל על זה הכלל, נבלה שאינה ראויה לגר, אינה נקראת נבלה.
אני מסיעה מה אמרנו ש...
לשון הרמב״ם, איך לפרש? מה הכוונה נשרח?
אפילו אם נפגע מאכילת אדם, הרב אומר שפטור אבל אסור מדרבנן, כמו שאמרנו.
כן, אבל פה השאלה היא פה מדורה, הוא מדבר לוקה. פה הרמב״ם מדבר על מלכות. הרמב״ם אומר, הוא לוקה, אם הוא אכל מתה, או אכל חיה, או אחרי שזה שרח, גם לוקה. אז השאלה, מה הכוונה שרח? מגיד מי שטוען, שרח במונחים הרגילים.
הוא טוען את זה
בדעת הרמב״ם? בדעת הרמב״ם. אבל פי שפשט לשון הרמב״ם קצת, לא ממש מכה, הרמב״ם ממש לפי המגיד משנה זה חידוש גדול, כי אני הייתי אומר בסברה, כיוון שהתורה אסרה את זה בין כל, למרות שבני אדם לא אוכלים את זה, זה בכלל לא נתפוס, זה לא נתפוס כקטגוריה של מאכל בכלל, זה שקצנו, בני אדם לא אוכלים את הדבר הזה. אז ממילא, מה אכפת לי שזה עוד, מה יוסיף שזה יתקלקל?
נכון,
אז המגיד משנה טוען כן, אם זה מתקלקל אז פרח מזה האיסור.
אבל דווקא מה שהרמב״ם לא כתב זה החידוש של הרמב״ם, לפי המגיד משנה.
כן, 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 אני זוכר, נחום, אני זוכר שגם אז הערת את זה. כן, את השאלה הזאת, את הזה הערת אז כש... כן, כן, אני זוכר שהערת לי זה על זה. הבעיה היא ש... הבעיה היא בעצם החבודת...
רגע, אתה מה גדיש את המעבור בסוף
ש... אם זה יתקלקל מאכילת אדם, אז חל על זה, אז אין איסור דורייתא.
למה?
למה? ככה. זאת אומרת שיש לנו מנבלה שאינה ראויה לגר, לומדים דין שהשם האיסור של התורה קיים כל עוד שזה לא השתנה. ואת אם זה לא ראוי לגר, אם זה כבר הפך להיות שזה לא ראוי לגר, אז זה כבר לא הדבר המקורי. זה כבר לא הדבר המקורי. פנים חדשות.
לגבי הפרשת להגיד
שמסריח מאכלת אדם. זאת אומרת, ברמת קלקול כזאת...
תמיד
לא. מסריח מאכלת
אדם.
לא מסריח מאכלת אדם. הוא תמיד כזה דבר שבני אדם נמנעים מלאכול אותו, כי הם... אבל הפירוש נוסף לכך זה גם התקלקל. התחיל להתרכב. התחיל להתרכב כבר. אז כנראה שהמגיד משנה מבין שמה שהתחדש בדין של נבלה שאינה ראויה לגר אינה נקראת נבלה, זה דבר בעצם, זה לא רק יהיה מבחינת מבחינת ה... זה סימן. אז אתה רואה שכבר בני אדם לא ניגשים לזה, אבל ממילא זה סימן שממילא זה כבר דבר אחר. אם בני אדם לא ניגשים לזה זה כבר דבר אחר. אז ממילא גם אותו דבר בשקצים מורמצים, זה כבר דבר אחר. זה כבר דבר אחר, זאת אומרת, זה כבר קלקול כזה שבני אדם גם על דבר טוב לא ניגשים, אז זה סימן, זה כבר חפצה אחרת. אז זה לא הדבר המקורי שאסרה אותו התורה. זה כבר הפך להיות פנים חדשות לגמרי. כבר יצירה חדשה. יצירה חדשה. עכשיו כך, העבודה טוען לכאורה שהמגיד משנה צודק, מכיוון שהרי הגמרא, הרי כל הדין שנותן טעם לפגם נלמד מ... נבלה שאינה ראויה לגר. כל הדין, זאת אומרת, שלגבי, כמו שהרשב"א נראה עוד מעט, כמו שהר"ן אומר, שיוב ויש דין שנבלה שאינה ראויה לגר, אז ממילא בנותן טעם לפגם זה מותר. רק הבעיה היא שהרשב"א והר"ן מתמודדים, בנבלה שאינה ראויה לגר זה צריך להתקלקל מאכילת אדם. ונותן טעם לפגם, זה החידוש הוא אפילו אם זה לא התקלקל מאכילת אדם. איך אתה מוציא את זה? אבל הגמרא קושרת אחד בשני, וגם בהסברים של הרשב"א והר"ן זה מסתדר טוב, נראה אותם בהמשך, שבאמת זה תלוי אחד בשני. שיוד האיסור בעצמו, אנחנו רואים שאם הוא מתקלקל אז פורח האיסור, אז מלא לגבי הטעם שלו, אם הוא מתקלקל מאכילת אדם, אם הוא נפגם קצת אז הטעם לא אוסר. זה גוף הדוגמה שכתוב בגמרא, כן? ואנחנו רק צריכים, אבל נראה איך לומדים אחד מהשני.
לא,
כשהגמרא מדברת על טעם נפגם מדובר על איסור בתערובת, שמדובר לאסור את זה, את היתר בגלל טעם כי עיקר, אז כתוב שאם הטעם פגום אז לא אוסרים בגלל טעם כי עיקר. לא, רק שנייה אחת, זה קודם כל בגמרא. עכשיו המחלוקת, מחלוקת בין המגיד משנה לבין הפריחדה זה ביחס לשרת בעצמו, וכאן באה השאלה, הרי בגמרא, בעבודה זרה, אם אתם זוכרים שהמחברה וכל הדברים האלה, ברור בגמרא, שאלה היא, גם דברים שהם מאוסים מצד עצמם, זבובים, יש סעיף במחבר, כל הדברים האלה שהם מאוסים מצד עצמם, למרות שהם אסורים, בכל אופן, אם הם נפלו בתוך תפשיל, והוצאתי אותם מהתפשיל, או שהם התרסקו בתוך התפשיל, שכעת כל הנידון הוא מצד טעם, אז הדינו גם שאם הם מקלקלים קצת את הטעם של התפשיל, אז הדינו שנותן טעם לפגם של הטעם של שקצים ורומסים שנכנס לתוך התערובת. אז אני אומר שאם מרגישים קצת את הקלקול, אז זה כבר ההיתר לא נאסר, נכון? והדין שנותן טעם לפגם שקיים השקצים ומורמצים על הטעם שלהם, גם זה באותה קטגוריה, אפילו שזה לא נפסל מאכילת אדם, קצת התקלקל התפשיל, אז הדין הוא שמה? שהשקצים ומורמצים, הטעם שיוצא לתוך התפשיל, לא אוסר אותם. כן, אז בסדר שכבר הבנתם אותי. אני לא אומר פה שום דברים חדשים מדי, כן? אז אם כך, רק אתם שואלים, הרי כל המקור בגמרא לדין שהטעם קצת מקולקל לא אוסר, זה מתוך זה שיש לנו את הרעיון של נבלה שאינה ראויה לגר, אינה נקראת נבלה, מתוך זה שהאיסור בעצמו אם הוא מתקלקל לגמרי, הוא מותר, ממילא הטעם שלו לא אוסר כשהוא קצת מקלקל. זה הגמרא, הגמרא קושרת אחד לשני. אם אתה אומר ששקצים ורומסים, כמו שאומר הפרי חדש, כמו שאומר הגר"א, ששקצים ורומסים, אפילו שהתקלקלו לגמרי, או במילים אחרות, על שקצים ורומסים לא חל הכלל של נבלה שאינה ראויה לגר, על שקצים ורומסים לא חל הכלל של נבלה שאינה ראויה לגר, אז ממילא איך יכול להיות שהטעם שלהם שפוגם מותר? איך כתוב בגמרא שהטעם?
כי התורה אסרה את החפץ,
והתורה לא תלתה פה בחפץ הזה שינוי מצב, הרי שקצים ורומסים לפי הפרי חדש והגר"א, אפילו שמתקלקלו לגמרי מאכילת אדם, אז הדין הוא שמה שעדיין הם נשארו באיסוריו. אז איך אתה יכול ללמוד, איך אתה יכול להגיד שהטעם שלהם, יש דין על הטעם שלהם שנותן טעם לפגם מותר? הרי כל המקור שנותן טעם לפגם מותר זה מהדין של נבלה שאינה ראויה לגר. ככה בגמרא קושרת לך, זה קושיה של החבודת ששואל עליהם. אז לכן החבודת מכריע כמו המגיד משנה.
אני עניתי, לא?
מה אתה ענית?
שהתורה אסרה את החפץ עצמה, אבל הטעם שלו לא, הטעם שלו לא עושה, כי זה לא שקף, זה לא
בלתי שקף,
זה לא עניין. רק
עשרה
את החפץ,
והטעם
יכול
לתת לך. אז אנחנו עוד נחזור את זה קצת. זאת אומרת, וקצת דיברנו על העניין של טעם כעיקר, מה הגדר. אז טוב, נחזור על זה עוד מעט. אבל בכל אופן, השאלה היא שאלה, שאלה ברורה, כן? זה שאלה של חוודת, ולכן החוודת מכריע כמו המגיד משנה. לכן החוודת מכריע כמו המגיד משנה. כן? השאלה היא, עוד מעט נחזור אליה במה שאתה רוצה להגיד, נחום, בעניין של טעם כעיקר. עוד בעניין הזה שדיברנו על נבלה שינה ראויה לגר, וזה החידוש של הקרייטי ופלייטי של רבי יונתן אייבשיץ, שמכיוון שהרמב״ם בפרק י' מלכות מאכלות אסורות קשר ביחד שני נושאים ועשה אותם לאחד, והוא יש תנאי, עוד תנאי בדיני מאכלות אסורות, שכל האוכלים האסורים אינו חייב עליהם עד שיוכל אותם דרך הנאה. כל מאכלות אסורות לא חייב, רק אם הוא אוכל אותם כדרך שאוכלים, כדרך שבני אדם אוכלים להנאה. חוץ מבשר וחלב וכלי הכרם, לפי שלא נאמר בהם אכילה, אלא הוציא איסור אכילתם בלשון אחרת, בלשון בישול ובלשון הקדש, לאסור אותם אפילו שלא כדרך הנאה. כי הרי בשר וחלב כתוב לא תבשל, וכלי הכרם כתוב פן תקדש, פן תקדש המלאה. אז שזה יהיה כמו קודש, לא כתוב, מה אתה אומר? תוקדש או תקדש?
תקדש.
פן תקדש המלאה. אז ממילא, אז לא כתוב איסור אכילה, לא כתוב בלשון אכילה, ולכן אין את המגבלה הזאת של דרך. כי אם התורה אומרת אכילה, אז מבקשים לך לאכול כמו שאוכלים. אבל אם התורה לא אומרת אכילה, אז ממילא, אפילו אם הוא אוכל שלא בצורת אכילה. יש נגדון באחרוני, מה קורה אם מכניסים באינפוזיה? שוודאי, על מאכלות אסורות, אז זה לא, אבל בשר וחלב הם באינפוזיה. או, כן, מה?
משנה
לגוף, כן, אבל בכל אופן, יכול להיות, כן, מדברים על זה אותו רגע ביום כיפור, מה קורה אם מכניסים דרך פי הטבעת, אם מכניסים, טוב, אז היה שלב אחי עזר או זונדות או דברים כאלו, אבל בכל אופן, על שאר האיסורים ברור, זה לא נקרא אכילה, בשר וחלב, יש לדון, אבל בכל אופן, אם הוא אוכל, רק אוכל שלא כדרך אכילה, אולי זה לא נקרא אכילה בכלל, זה בכלל לא נקרא אכילה. אבל בכל אופן, אם הוא אוכל שלא כדרך אכילה, ושני הדברים האלה חייב. לכן אומר הרמב״ם, כיצד עכשיו בא פירוש, בא הדוגמה, הרי שימחה את החלב וגמרו כשהוא חם, עד שנכווה גרונו, שעשה החלב חם. או שאכל חלב חי, לא מבושל. או שירד דברים אמרים כגון ראש ולענה לתוך יין נסך, או לתוך גדרה של נבלה ואכלם כשהם אמרים. או שאכל אוכל האסור אחר שישריח ויביש ובטל באוכל אדם, הרי זה פטור. הרמב"ם עושה את זה בתור כיצד שמתייחס לשלא כדרך אכילה, נכון? זה הכל, הוא מתחיל כותרת שלא כדרך אכילה, כיצד, ואז הוא נותן פירוט. אז עד עכשיו היה ברור לנו חלף חם, עירב דברים מרים, או שהוא אוכל אוכל אחרי שישריח ויביש. זאת אומרת, משמע פה ברמב״ם, שאוכל שישריח ויביש, מה סיבת הפטור? בגלל שזה שלא כדרך. ממילא יוצא, רוצה לדייק הקרייטי ופלייטי, שממילא בבשר וחלב, אחרי שיתקלקל, או בכלי הכרם, יהיה חייב. כיוון שבשר וחלב, אין דין של אכילה, לא כתוב אכילה, אז להיות והרמב״ם אומר שמקום שלא כתוב אכילה, אז אפילו שלא כדרך אכילה חייב. ומכיוון שהרמב״ם אומר שישריח ויביש, כך משמע מלשונו, שזה נכלל בקטגוריה של אכילה שלא כדרך, אז מלא בשר וחלב יהיה חייב. כך רוצה לטעון הקרייטי ופלייטי. נו, אז אם ככה, אז אם אנחנו נמשיך את הקו הזה עוד צעד אחד קדימה, אז מה יצא לנו לכאורה? וכך טוען עליו החבודת, חולק עליו. החבודת חולק עליו, שוב פעם, מאותו קושייה, שאותו רעיון שהוא שאל מקודם. נו, לפי דבריך, אדוני, רבי יונתן אייבשיץ, מה יוצא? שבשר וחלב שהתקלקל מאכילת אדם, מה הדין? אסור, נכון? אז אם ככה יוצא, נותן טעם לפגם בבשר וחלב, מה הדין? מה קורה ספיר שבשלו בבשר, בשר וחלב, והוא אינו בן יומו, ומבשלים בו אחרי זה דבר אחר, אז הדין הוא על מה מפורש כתוב בגמרא, שנותן טעם לפגם, מותר. אותו רעיון זה שלה. אז אם לפי דבריך רבי יונתן אייבשיץ, שאתה אומר שבשר וחלב אפילו שהוא יסריח, אז האיסור דאורייתא קיים, אז איך יכול להיות הדין שנותן טעם לפגם מותר בבשר וחלב? זו אותו שאלה ששאלנו על שקצים פורמסים. הרי כל המקור לנותן טעם לפגם תלוי בדין הזה של להתקלקל מאכילת אדם. בסדר? רבי יונתן אייבשיץ עוד פעם אומר שבשר וחלב אין דין של נבלה שאינה ראויה לגר. זה על פי הרמב״ם. תוקף אותה, חבודת, ואומר, אדוני, לפי דבריך, צריך להיות גם שנותן טעם לפגם בבשר וחלב, יהיה אסור. כי הרי כל המקור נותן טעם לפגם, זה מנבלה שאינה ראויה לגר, והרי הדין הוא לא כך, הדין הוא שנותן טעם לפגם מותר גם בבשר. עליו, אבל בכל אופן, רבי יהודה נאי בשיעית, נתרץ עליו את השאלה הזו. כמו שצריכים לתרץ את השאלה השקצים ורומסים, ששואל החבודת, שואל את זה גם על השיטה הזאת של הגרא והפרי חדש. עכשיו, לעומת זאת החבודת בעצמו חולק על רבי יהודה נאי בשיעית, הוא חולק עליו, הוא טוען שהוא לא צודק. הוא לא צודק, אמנם הרמב״ם קצת משמע מדויק.
זה
הטעם
שלו, זה כן
בטעם.
לא, זה
בראשימה
שלו, לא היו...
איפה מה שאתה קראנו עכשיו?
כן.
והרמב״ם מדבר על גוף האיסור, הרמב״ם לא מדבר על אם זה יתבשל בגדרה והוא נותן טעם בגדרה. זה הרמב״ם לא מדבר. זה הלכה אחרת. אז טוען לך עבודת, אבל בואו אנחנו, אם אני אמשיך את הרמב״ם עד הסוף, אז יש מה שנקרא, מהרישה, אולי אפשר לדייק כמו הקרי טו פלייטי, אבל מהסיפה אי אפשר לדייק כמוהו. ואז ממילא הכלל הוא שאם אתה לא יכול לדייק מראה של כיוון אחד, נוסף הכיוון אחר, אתה לא יכול לדייק בכלל. כי הרמב״ם מסיים, אני לא קראתי את המשפט האחרון, אבל אם ערב דבר מר בתוך גדרה של בשר וחלב או בתוך יין של כלי הכרם והאכל לא חייב, זה הזה לעומת זה. בנבלה או אם הוא מערב דברים אמרים, אז אין איסור דאורייתא, אבל בבשר וחלב, אם הוא מערב דברים אמרים, אז יש איסור דאורייתא. למה הוא לא מסיים אם הוא אכל בשר וחלב אחרי שהסריח והביש? הרי הוא אומר זה לעומת זה. התחיל עם שתיים וגמר באחד. כשהוא מדבר על שלא כדרך בשאר האיסורים, אז הוא נותן כמה דוגמאות. דברים אמרים, ונותן גם אוכל שהסריח והביש. כשהוא עובר לבשר וחלב, אז הוא נשאר רק עם דבר אחד. אז ממילא אומר לך עבודת עד הרבה, תדייק מהסיפה הפוך. תדייק מהסיפה של הרמב״ם הפוך. מזה שהרמב״ם בסיפה לא אומר שבבשר וחלב אחרי שהסריח והביש חייב, סימן שבאמת בבשר בחלב, גם אם זה ישריח ויביש, פטור. אז כן אומר החבודת, חולק על הקרטי ופלטי. חולק עליו וטוען שהדין של נבלה שאינה ראויה לגר, והדין של שלא כדרך, אלה שתי דינים נפרדים. יש דין אחד של שלא כדרך, שהחפצה הוא חפצה של איסור, אבל צורת האכילה היא לא צורת אכילה מקובלת. לעומת זאת, יש עוד דין של נבלה שאינה ראויה לגר, שזה הפקעה בעצם מהחפצה של האיסור. והוא אומר גם נפקמין על ההלכה, הוא אומר החבודת, קצת התחממתי, הוא אומר נפקמין על ההלכה, הוא אומר החבודת, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אם יש לי אוכל שהאיסור שאני הרבתי בו דברים אמרים, מה שאומר בתוך מרק של נבלה, אני הרבתי דברים אמרים, אז הדין הוא שמה? שבשאר, אם זה נבלה, זה שאר האיסורים שבתורה, אם אדם הכניס דברים אמרים לתוך תבשיל של נבלה, אז מה כתוב ברמב״ם? מה הדין? אם הוא מערב דברים אמרים בתוך תבשיל של נבלה, אז מה הדין? נבלה. אם הוא אוכל את זה, פתור. למה? כי זה נקרא שלא כדרך. בשר בחלב, אם הוא מערב דברים אמרים, חייב. עכשיו, מה יהיה הוא ערב דברים אמרים בתבשיל של נבלה? אחרי זה הוא הוסיף חומרים אחרים כדי לנטרל את הדברים אמרים. וכעת, אחרי זה המאכל כעת, מצוין. מה יהיה? אומר לך עבודה, פשיטה שזה חוזר לאיסורו. כי כשהוא יראה דברים אמרים, זה לא היה הפקעה בעצם. זאת אומרת, זה לא פרח מזה שהם נבלה. זה נבלה, רק לא אכלת את זה כמו שבני אדם אוכלים. אז אם עכשיו אני מכשיר את זה לאכילה של בני אדם, אז מה הדין? הדין הוא שמה? שזה חוזר לאיסורו. אבל אם יש לי דבר שיתקלקל מאכילת אדם, אם הבשר יתקלקל מאכילת אדם, ואתה תכניס שם כל מיני חומרים כדי לנטרל את ההשפעה של הקלקול, האיסור לא חוזר. שומעים את החידוש הגדול? זה שני פרשיות של היתרים. שתי פרשיות יש במאכלות אסורות. יש סוגיה אחת של שלא כדרך, ויש סוגיה אחת של אוכל שהתקלקל. שלא כדרך זה רק דין בצורת האכילה. אבל זה לא הפקעה מהשם של האיסור. ולכן אם הוא מתקן את זה, אז ממילא האיסור חוזר. כיוון שגם כשזה היה מר, האיסור לא פרח מזה. כי הדבר מצד עצמו טוב, זה בא בגלל איזה משהו חיצוני שנכנס פה. אבל דבר שהתקלקל באכילה, אז פרח מזה שם האיסור. וגם אם הוא יכשיר את זה, אז ממילא את הדין הוא שמה שזה כבר משהו סינתטי, זה כבר משהו חדש. הבשר שיש פה, אפילו שיש פה את החלבון, יגידו לך אחרי שהוא נטרל, אז למעשה אתה מקבל לגוף חלבוני ואתה מקבל את כל הדברים המרכיבים, מה שיש בבשר, אבל בכל אופן מבחינת ההלכה זה חלבון סינתטי כאן. זה כבר לא נבלה. כאן זה חידוש גדול, ואסמך זה גם, הסיפור הזה היה לפני כמה שנים, עם, בפסח היה השתמשו עם חומצת לימון, היה תערובת שם שהיו כאלה חומצות שעשו את זה מסעורים, עובד הכותב שהכיוון שבתהליך הייצור זה עובר שלב שזה נפסל לפני פסח לגמרי מאכילת כלב, אז ממילא כעת זה הפך להיות סינתטי, זה כבר, מה? פנים חדשות, זה כבר משהו אחר בכלל, אפילו אם אני מתקן את זה אחרי זה, אפילו אם אני מתקן את זה אחרי זה. כן, כן, שני מערכות, זה, אתם שומעים? זה טוען החבודה, שני מערכות נפרדות, בסדר? בכל אופן, אנחנו נחזור רגע לשיטת הרבי יוחנן לייבשיץ ונחזור לשאלה שהזכרנו מקודם על אלה שאומרים שבשקצים ומסים, הגרא והפרי חדש, שאפילו אם זה יתקלקל מאכילת אדם, גם אם זה רמת קלקול כזאת, אז האיסור לא פורח, נכון? נחזור רגע לשיטות האלו. בשר וחלב לפי רבי יוחנן לייבשיץ, או בשקצים ומסים לפי הגרא והפרי חדש, שגם אם זה יתקלקל לגמרי, אז הדין הוא שמה? שהוא חייב, נכון? הדין הוא שהוא חייב, האיסור נשאר. אז איך ייתכן הדין שנותן טעם, איך ייתכן הדין שנותן טעם לפגם? אז טוב, כדי לענות על זה, אולי נתחיל קודם באמת, נתחיל קודם עם הר"ן והרשב"א, ואחרי זה נחזור לזה. פשוט נתחיל עם הר"ן והרשב"א. עד כאן זה ברור מה שזה? תחדד את השאלה. השאלה היא כזאת, שאנחנו רואים בגמרא, יש לנו מושג של אוכל עצמו שהתקלקל, זה סוגיה אחת, נבלה שנוער אינה ראויה לגר, מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, ואנחנו פוסקים הלכה כמו רבי שמעון, שנבלה שהתקלקלה והיא כעת אינה ראויה לגר, אינה נקראת נבלה. זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה, יש לנו מושג שנותן טעם לפגם מותר, בתערובת, שאם יש לי איסור או שני דברים שהם טובים בפני עצמם רק כתוצאה מהתערובת, אז היתר נפגם. עוד דבר שהוא קצת מקולקל ועל ידי זה הוא מקלקל את היתר, אז הדין הוא שנותן טעם לפגם מותר, זה מי שסובר נותן טעם לפגם מותר וכך הלכה, אפילו שזה לא יתקלקל מאכילת אדם. והר"ן ורש"י שם בסוגיה הביא הוכחה, הר"ן הביא הוכחה מפורשת שהדין שנותן טעם לפגם מותר, זה אפילו שזה לא יתקלקל מאכילת אדם. הר"ן מוכיח את זה בסוגיה שם, הרי כלי שאינו בן יומו, כלי שאינו בן יומו, מה מקלקל את המאכל שאי אפשר לאכול אותו? ובכל אופן הגמרא קוראת את זה נותן טעם לפגם מותר. אז אנחנו רואים, אז ככה, אז, ומה הסיבה זה מותר? לומדים את זה מנבלה שאינה ראויה לגר, נקודה. עכשיו, איך לומדים את זה, זה מיד בהמשך. אבל זה עובדה שכתוב בגמרא שלומדים את זה מנבלה שאינה ראויה לגר. אם נבלה שמתקלקלת מאכילת אדם, אז ממילא הטעם לא אוסר אם הוא פגום קצת. שואל החבודת, אם אתה אומר שבשקצים מורמסים, גם כשזה מתקלקל וזה לא ראוי לגר, אילו, מה? בכל אופן האיסור נשאר, אז איך טעם של שקצים מורמסים שפוגם את המאכל? למה הטעם לא אוסף? כל היסוד של טעם פגום נבנה על הדין של נבלה שראויה לגר. אילו לא הייתה ההלכה של נבלה שאינה ראויה לגר, זה מוכח בגמרא. אילו היה דין כמו רבי מאיר, הגמרא אומרת מפורש, לפי רבי מאיר, שנבלה שאינה ראויה לגר נקראת נבלה, כן? אז הדין הוא אין דין של נותן טעם לפגם, כן? אז אם ככה לכאורה, אם אתה אומר שהדבר שגם אם הוא נפגם הוא עדיין אסור, אפילו נפגם לאכילה, כמו שקצים מורמסים, או לפי הקרייטי ופלייטי, בשר בחלב, שהתקלקל מאכילת אדם, הדין הוא שמה שזה עדיין אסור באכילה, אז למה הטעם שלו שפוגם את התפשיל? למה הטעם הזה לא עושה את התפשיל? כן, טעם שפוגם קצת, למה זה לא עושה את התפשיל? זה קושייה של החבודת, ועל זה אנחנו נתרץ, אבל קודם אני חושב שיותר נכון להגיד את הרשב"א והר"ן. קושייה חזקה, באמת הפרי מגדים מתחבט בזה קצת, אבל נראה מה שמקובל להגיד בעולם הישיבות. אז ככה, קודם כל נדבר קצת על הרשב"א והר"ן. הרשב"א והר"ן מתמודדים עם השאלה הזאת שהזכרנו. השאלה שהזכרנו, כיצד ייתכן הדבר שנותן טעם לפגם מותר, אפילו שזה קצת פוגם. אדם מבשל בתוך סיר של איסור, קדרה שינה בת יומה, אז הדין הוא שהתבשיל מותר. למה התבשיל מותר? מכיוון שזה נותן טעם לפגם. אי אפשר להגיד שזה פוסל את התבשיל באכילה, כי גדרה שינה בת יומה לא פוסלת את התבשיל באכילה, נכון? אז מה זה עושה בסך הכל? קצת, קצת. בסדר? אז איך אני לומד את זה מהדין של נבלה שאינה ראויה לגר? נבלה עצמה, מתי היא ניתרת, מתי אין איסור דאורייתא אם נדייק? רק אם זה נפסל מאכילת אדם, לא אם זה נפסל קצת. אז איך יכול להיות שבטעם, כך שואל הרשב"א והר"ן. אז אומר הרשב"א, אומר הרשב"א ככה, שבעצם אומר הרשב"א, הוא אומר כך, שבעצם אנחנו, יש לנו שתי בעיות להתמודד איתן. שתי בעיות להתמודד איתן. כיוון שאנחנו כבר למדנו ללכות תערובות ולמדנו ללכות בשר וחלב, אנחנו יודעים שיש חוץ מהאיסור בעצמו, יש עוד מושג שנקרא טעם, טעם כעיקר. מדאורייתא ומדרבנן, ראינו, טעם כעיקר, ובשר וחלב, טעם זה דאורייתא, כי דרך בישול אסרה תורה. שאם יש היתר שיש בו טעם של איסור, או יתערב בו האיסור עצמו, והוא לא, אני לא יכול לזהות אותו, הוא נמס לגמרי, אבל הוא נותן טעם, אז הדין הוא שמה שההיתר אסור. זוכרים, טעם כעיקר, דאורייתא, דרבנן, מחלוקת, באופנים מסוימים כולם אומרים דאורייתא, טעם כעיקר אסור. בשר וחלב זה ודאי דאורייתא. אז אומר ככה, אבל יש גם עוד דין של ממשות. בלי הדין של טעם כעיקר, אם יש לי ממשות של איסור שמתערבת בתוך היתר, אז יש סוגיה אחת של ביטול ברוב, זה דין של יבש ביבש. לך בלך, אפילו שמבחינת החומר יש לי רוב של היתר, אבל יש עוד סוגיה של טעם. זה סימן צדיק ח', זה סימן קופטט, מה שלמדנו מלכות תערובות, את הראש ואת הזנב למדנו. אז עכשיו כך, מה קורה בנותן טעם לפגם? אומר הרשב"א כך, שכל ההיתר בגמרא, כל הנידון בגמרא, שהגמרא אומרת, אם יתערב איסור בתוך היתר, כל הנידון בגמרא, אם יתערב איסור בתוך היתר, שאני אומר שאם זה פוגם קצת את התפשיל זה מותר, מדובר שיש קודם כל רוב של היתר כנגד האיסור. מדובר שיש רוב של היתר כנגד האיסור. כי קודם כל יש פה שתי בעיות. אתה צריך להתמודד עם הממשות של האיסור שנופלת, ואתה צריך להתמודד עם התא. אז שאני לגבי להתמודד עם הממשות, אז בעצם הממשות בלבד, בלי בעיה של טעם, בלי חידוש דין של טעם, היה מספיק רוב. רק מה, יש לנו מושג של טעם. אז מתי טעם כעיקר, מתי טעם כעיקר, זה לומדים בסוגיה של משרת. כל משרת ענבים, זה למדנו פרשת השבוע לפני שבועיים, כל משרת ענבים ולא מחרצנים, אז כתוב לא יוכל. משרת אפילו שהוא שרה את הענבים במים, והמים קיבלו טעם של יין, הדין הוא שאסור לשתות את המים האלו, יש להם דין של יין. מפה זה אחד מהמקורות לסוגיה של טעם כעיקר. אז מתי אני אומר שהטעם הוא כמו עיקר? זה רק אם הטעם הוא טעם שהוא נותן טעם, שהוא נתן פה משהו, שהוא השביח פה משהו. אבל טעם כזה שהוא לא משביח זה לא טעם. מושג של טעם זה רק עד כמה שהוא משביח. כך טוען הרשב"א. אומר הרשב"א, אבל בגדרה, מה קורה בגדרה? אם אדם מבשל בגדרה, מבשל שוק שלמה של נבלה בתוך סיר, אפילו אם, כן, אז הדין הוא שמה? שלמחורת, אם הוא מבשל בזה אפילו מעט אתר, אז מה הדין? הדין הוא שמה? ש? אם עבר מעט לעט, אז הדין הוא שמה נותן דווקא מותר. עכשיו למה זה מותר? הרי תמיד, הרי צריכים גם שיהיה רוב אתר. צריך שיהיה רוב אתר, הרי תמיד אם אני מבשל בכלי איסור, אני מבשל אתר, צריך שיהיה פי 60 כנגד הסיר. והרי הדין הוא שבעצם אם אני מבשל למחורת אתר בסיר הזה, אפילו מעט אתר, אני אומר נותן טעם לפגם מותר, הרי צריך פה רוב אתר. אז התשובה היא, אז יש ברשב"א בשני תשובות. יש ברשב"א או שזה טעם בלבד, כיוון שזה טעם בלבד, מתי אני צריך רוב אתר? איפה שאתה צריך לבטל את הממשות. אבל במקום שאני לא צריך לבטל את הממשות, אז מה הדין אם אני לא צריך לבטל את הממשות? אז שם מספיק רק פגימה לבד. מקום שאני לא צריך לבטל את הממשות זה רק בעיה של טעם, וטעם שהוא לא ניכר, אז ממה למה? טעם שהוא לא מושבח, אין לו דין של טעם. או שברשב"א כתוב... מה?
טעם פגום לא נחשב טעם בכלל?
כן, אני עוד מעט אגיד על זה כמה מילים, עוד שנייה, אני... כן, אני אדבר על זה כמה מילים. או שכתוב ברשב"א בתורת הבית הקצר, וככה שך מעתיק אותו, שבעצם תמיד יש רוב. כל בישול שאתה מבשל, תפס לשונו, עד כמה שנספק פה איזשהו לחלוכית, נניח בשרים שלהם חרס או משהו, אולי היה נספק איזשהו לחלוכית ממש שיצא מהנבלה, תמיד בדרך כלל יש רוב אתר. רק מה? רוב אתר יש, רק לחומרה אני אומר שכשאתה רוצה להתיר, משארים בכולו. אבל בעצם רוב כנגד האיסור, גם האיסור נבלע, כי הרי נבלע ממש נספק בתוך הסיר ואחרי זה יוצא לתפשיל, איסור ממש, תמיד יש רוב יתר, זה שני נוסחאות שיש ברשב"א. שואלת, זאת אומרת, אז יש רוב יתר כנגד הממשות, ומה שנוגע לטעם, אז טעם שהוא פגום הוא לא נקרא טעם. שואל, אולי זה מה שטל שואל, מה באמת, מה זאת אומרת הכוונה שטעם שהוא נפגם הוא לא נקרא טעם? מה הכוונה פה? אני אגיד את זה בנוסחה של הפרי מגדים. הפרי מגדים אומר, הוא לא כך מבין את זה, והרי חך אוכל איתם. אחד התפיסות של טעם כעיקר, זה, דיברנו על זה הרבה, זה החקירות בפורסמות בישיבות, אחד התפיסות של טעם כעיקר, שבעצם כך, הרי בעצם יש ביטול ברוב. כמו יבש ביבש, אלא מה? טעם כעיקר עשרת תורה. אז איך נתייחס טעם כעיקר? אפשר להתייחס טעם כעיקר, זאת אומרת, כיוון שאתה מרגיש פה את האיסור בתוך היתר, אז יש לי, זאת אומרת, יש לי פה משהו שמצביע, מוצג של מצביע, יש לי פה משהו שמצביע על האיסור שנמצא בתוך היתר. אז כמו שמדורייתא זה פשוט וברור שבמקום שהאיסור ניכר בתוך היתר, אם האיסור ניכר ואני מזהה אותו, אין דין ביטול ברוב, ביטול ברוב זה רק במקום שאני לא מזהה. אז אם אני מרגיש את הטעם, זה נחשב כאילו שאתה עולה על עקבותיו של האיסור פה. אני לא יכול לשלוף אותו, אבל אני מזהה פה את האיסור, אז אתה תגיד לי שהוא בטל. זה תפיסה אחת, כן? ואז באמת כך כאן מבין הפרי מגדים והוא באמת מתחבט. אז מה אכפת לי שהטעם פגום? אבל סוף סוף אתה מזהה שיש פה איסור או אתה לא מזהה שיש פה איסור? אתה מזהה שיש פה מרכיב נוסף בתערובת או אתה לא מזהה שיש מרכיב נוסף? אני מזהה שיש מרכיב נוסף בתערובת, אני מרגיש משהו לא בסדר. אז עדיין הוא שואל על הרשב"א, אני לא מבין אותך אדוני הרשב"א. אני לא מבין לך, סוף סוף אני מזהה. אני מזהה פה את האיסור, אני מרגיש פה. כך הוא שואל, חייך אוכל איתם. אז הוא אומר בדוחק שזה לא נקרא זהוי. זהוי רק בטעם מושבח זה נקרא שאתה מזהה את האיסור. זה לא זהוי, זה זהוי סינתטי, יודע מה. זה לא זהוי, הוא מתחבט מאוד, עוד מעט נגיד מה שמקובל להגיד. אז רב חיים הלוי בספר שלו, סתם אחד המורטים המפורסמים של רב חיים, מבריץ, בספר שלו בפרק כתבב מאכלות אסורות, אז הוא אומר, חידוש, הוא אומר שהסוגיה של משרת, זה לא הפירוש הוא כמו שהתפיסה הפשוטה, שבעצם האיסור המקורי לא בטל. אנחנו תמיד, כן, איך אמרנו בצד הראשון, כשאני מרגיש טעם, זאת אומרת שיש לי פה משהו שמפריע לי לבטל את האיסור. כי איסור שאני מזהה אותו לא מתבטא, לא. האיסור עצמו יש דין אחד, הוא מתבטא. התורה מחדשת שיש איסור חדש של טעם. יש גוף האיסור ויש עוד סוגיה של טעם. מה שטעם של איסור אוסר, זה לא בגלל שאתה מזהה את האיסור על ידו, אלא היתר, עם טעם של איסור שנמצא בהיתר, יש איסור חדש של טעם. משרת זה סוגיה חדשה. בייחוד זה טוב לשיטות של הראשונים, שאומרים שלא לוקים על טעם כעיקר, גם אם טעם כעיקר דאורייתא. גם אם נניח אם לוקים, אז זה סוגיה חדשה. איסור הוא טוען זה איסור חדש. זה לא שאני מזהה את האיסור המקורי והאיסור המקורי לא מתבטא. האיסור המקורי מתבטל כי אתה לא יכול לתפוס אותו. אלא מה? יש לי פה היתר עם טעם של איסור. זה איסור חדש. אז באיסור החדש הזה של טעם יש גדרים. מתי יש איסור? מהו הטעם שיוצר איסור חדש? כאן אני יכול להגיד גדרים. טעם מקולקל הוא כבר לא נקרא טעם. אם אני אומר שזה רק שאלה של אינדיקציה לזהות שיש פה משהו, אז באמת הפרי מגדים מתלבט, אז מה אכפת לי שאתה מקולקל? אבל בא ובא מחדש ואומר, זה איסור חדש של טעם. זה קצת עכשיו שיעור שיבתי קצת, כן? אף פעם לא ישאלו אותנו, לא בבחינות בהלכה, אף פעם לא ישאלו כזאת שאלה. אז ברור, זה חידוש מאוד מעניין, וכך גם מתורצות השאלות, עכשיו נעזור לשאלות, השאלות של החבודה על, על הפרי חדש, והשאלות של החבודת על הקרייטי ופלייטי גם מיושבות באופן זה. מה שואל החבודת? החבודת שואל, אם בשקצים מורמסים, אם בשקצים מורמסים אין שום הגבלה, ותמיד גם אם הוא מתקלקל לגמרי זה אסור, או כמו שאומר הקרייטי ופלייטי שמסר מחלב שהתקלקל לגמרי מאכילת אדם, זה נשאר אסור, אז איך יכול להיות שהטעם מותר? הטעם שלהם פגום מותר. הרי כל המקור הוא מזה שאיסור שנפסל, מזה שנפסל מאכילת אדם. התשובה היא, אם, התשובה היא פשוטה. לא, זה המקור. אבל אני רואה שלומדים טעם, לומדים, כמו שאני רואה שיש דין בנבלה שינה רויה לגר שינה נקראת נבלה, באופן כללי יש כזה דבר, אז למדו מפה שטעם פגום הוא לא נקרא פתא. אז גם אם יכול להיות שעל גוף האיסור יש לי דינים אחרים, גם אם יכול להיות ששקט עצמו, שרץ עצמו, שגם אם הוא נפסל מאכילת אדם עדיין הוא נקרא שרץ, גם אם יכול להיות שבשר בחלב שנפסל מאכילת אדם נקרא בשר בחלב, אבל טעם של בשר וחלב, המושג של טעם זה דבר שהוא מתאים. אבל אם זה לא מתאים אלא זה פוגם, זה לא טעם, זה משהו אחר. הרי אם מלא החידוש של טעם כעיקר, אז הפירוש הוא שהאיסור יתבטל. באה התורה ומחדשת טעם כעיקר, אומר רב חיים, זה לא שהטעם מצביע על האיסור. אם טעם זה סימן על האיסור, אז מחפת לי, אז יש לי פה סימן על איסור פגום, שאיסור פגום לא מתבטל. בבשר בחלב הרי האיסור פגום תמיד נשאר אסור לפי הקרדיט פלייבי. אלא טעם זה איסור חדש. אז יש לי הגדרות במושג של טעם. הגדרה של מושג של טעם זה טעם מושבח. טעם לא מושבח הוא לא נקרא טעם. אז אבל פי שיש לך פה מישהו שצועק שיש לי איסור, מה אכפת לי שצועקים שיש איסור? היות ואני לא יכול לשלוף את האיסור, אז האיסור מתבטל?
אני יכול להפסיד את זה, כי אנחנו
לומדים
עליהם,
הוא
מתקין שלומדים את המקור.
לא, לומדים איסור עצמו שמושג של טעם רואים, שבאוכל אנחנו רואים שאוכל שהוא לא ראוי לגר, אז הוא כבר לא נקרא מאכל. אז בבשר וחלב עצמו, כמה שהתורה את האיסור של בשר וחלב לא כתבה בדרך של זה, אז אני יכול להגיד ככה, מה שנאמר בתורה נאמר על בשר וחלב עצמו, לא תבשל בדי בחלב אמו. אבל הדין של טעם כעיקר של בשר וחלב זה לא לומדים מבשר וחלב. טעם כעיקר של בשר וחלב נכלל במסגרת הלימוד של משרת ענבים ועל נזיר, זה נכלל בסוגיה של נזיר, ובסוגיה של נזיר כתוב לא יאכל, כתוב דרך אכילה, וטעם זה איסור חדש. אז האיסור חדש הזה של טעם הוא מותנה בזה שהוא משביח, ואז ממילא בני אדם אוכלים את זה. אם הוא לא משביח בני אדם לא כל כך, לא כל כך אוכלים את זה. כיוון שזה איסור חדש, אז אני יכול לנתק אותו מהבסיס, אתה מבין? זה לא, אם זה העניין של טעם. כן? אם אני אומר שטעם כעיקר זה רק אמצעי לזהות את האיסור שנמצא פה, והסיבה למה אסור לאכול את התערובת, מכיוון שהאיסור לא מתבטל, כיוון שבשר בחלב אף פעם לא פורח ממנו שם איסור, אז ממילא התערובת אסורה, כי הבשר בחלב לא יתבטל פה. לפי הבחנה של רב חיים, הבשר בחלב המקורי או השקץ או הרמס המקורי שהתרסק יתבטל. אלא אתה רוצה לתת פה איסור חדש של טעם. טעם, כיוון שלומדים את זה מנזיר, ובנזיר כתוב לא יאכל, טעם שהוא פגום, הוא לא נקרא טעם. טוב, זה... סוד היתר הוא לא בגלל ש... זאת אומרת, לפי הרשב"א, כמו שאמרנו, הדין שנותן טעם לפגם בנוי על ביטול ברוב, ומה שקורה לטעם, טעם שהוא לא מושבח, הוא לא נקרא טעם. אבל הר"ן לא לומד כך, אלא הר"ן לומד שנותן, שיסוד היתר הוא שדבר שלא, כל איסור שלא נהנים ממנו, אז ממילא אין לו שם של איסור. אני לומד את הרעיון מנבלה שאינה ראויה לגר. אם אני אוכל את הנבלה לבד, כיוון שזה לא ראוי לאכילת אדם, אז אין לי בזה שום הנאה, אז ממילא אין לזה שם איסור. אז אותו דבר הוא אומר בטעם, כל ההנאה מתערובת של מאכלות זה בהשפעה על הטעם, כיוון שמבחינת הטעם אין לי שום השפעה, ממילא אין לזה שם איסור, כי איסור שלא נותן לי שום הנאה אין לו שם איסור. אין החינמי, אומר הר"ן, אם מבחינת הטעם הוא לא נותן לי הנאה, אבל הצטרפה פה לתבשיל כמות של איסור, אפילו שיש רוב אתר, הצטרף לתבשיל כמות של איסור. יש לי פה רוטב כשר ושהיה, אני יודע מה, 50 סיסי ועוד 40 סיסי של נבלה, אז יש לי כבר צלחת מרק, יש לי כבר מנת מרק להגשה. אז אם אני נהנה מהכמות, אף על פי שמבחינת הטעם אתה לא נהנה כל כך, אבל אם אתה נהנה מהכמות, אז באמת יהיה אסור, רק אם זה ייפסל לגמרי מאכילת אדם. במילים אחרות, לפי הר"ן, נותן טעם לפגם מותר יסוד היתר לא בגלל ביטול ברוב. יסוד היתר הוא שאני לא נהנה, ואז אני צריך לבדוק. אם כל ההנאה מתבטאת בטעם בלבד, אז באמת טעם פגום, אז אני כבר לא נהנה. אבל אם על ידי התערובת אני נהנה בהגדלת הכמות, אז גם אם אני לא נהנה מהטעם, אבל אני נהנה מהגדלת הכמות.
אם זה לא זה,
לא זה מותר. אבל אנחנו מבינים בין הרשב"א לר"ן, שלפי הרשב"א תמיד אתה קודם כל בודק יחסים. יש רוב אתר, והטעם פגום זה מותר. למרות שבסך הכל קיבלת כעת, נניח, כן, אתה צריך להגיש ארוחה 5 אנשים, אז יש לך קצת יותר מחצי אתר, ועוד קצת פחות מחצי איסור, טיפה פגום, שאת הדחק, אני נמצאים בשדה, או מה? נתתי ארוחה ל5 אנשים. אז לפי הר"ן זה לא טוב, כי בסוף סוף הרי נהנו פה. לפי הר"ן הרוב לבד לא קובע. זה צריך להיות בסוג תערובת כזאת, שכמות, מבחינת הכמות, האיסור הוא זניח, הוא לא משמעותי בשבילי, אלא אני בא לדון מבחינת הטעם. זה החידוש, שטעם שאני לא נהנה, אם זה רק טעם לבד, אז לא צריך שיפסל מאכילת אדם. כיוון שהרי אני אוכל אתר, והכמות לא משפיעה לי של האיסור, אלא מה? זה נתן טעם. אז טעם שאני לא נהנה הוא לא נקרא טעם, אפילו שהוא קצת מקולקל. זה מה שטוען הר"ן. כן, זה מה נופקים מהפסח, מה? כן, כולה לר"ן, זה מה שטוען הרב קיבי אגר והפרי מגדים, נותן טעם לפגם בסוגיה הזאת שנותן טעם לפגם בפסח. קודם כל בתערובות של מאכלים, לא לגבי כלים. וכלים זה כבר שוב פעם תלוי קצת במה שדיברנו מקודם. לגבי בתערובות של מאכלים נותן טעם לפגם, או אולי גם לגבי כלים, נראה זה עוד מעט. אם אני אומר שיסוד היתר בנוי על ביטול ברוב, קודם כל צריך ביטול ברוב על הממשות, ואחרי זה, אז ממילא הדין הוא בפסח, חמץ בפסח לא מתבטל. אז ממילא אף פעם לא יכול להיות שנותן טעם לפגם מותר, כיוון שיש בעיה מהממשות. אבל אם אני אומר שזה מצד זה שנותן טעם לפגם לא נחשב איסור, אז אותו דבר גם בפסח. רב קיבי איגר רוצה לטעון גם על כלים, רוצה לטעון גם על כלים שאינם בני יומם.
לא,
אי,
לא עכשיו איסור, זה עדיין חמץ.
מה?
גם
שאור
לא
נהנים
ממנו
כשהוא
לעצמו. זה עדיין לא
חמץ,
זה מקום
להתיר, כיארן. לא, אם אני, יש לי אתר, יש לי מעט איסור שיצטרף. עכשיו זה נותן קצת טעם, טעם פגור.
הוא חמץ.
הוא חמץ. אז עכשיו לפי הרן, כל איסור שיתערב ביתר שאני לא נהנה מהאיסור, אין לזה שם איסור. איסור, כשהתורה עושה את זה, אז או שאני נהנה מהכמות, או שאני נהנה מהטעם.
מה?
אז זה רק אם אני אוכל אותו בפני עצמו. כשאתה בא, אם אני לא אוכל אותו בפני עצמו, אז אני, האם אתה אוכל אותו בפני עצמו מעט? אתה אוכל חצי זית, רבע כזית, אתה אוכל בפני עצמו, רצית לאכול את זה, נהנית ברגע זה. זה נחשב, אבל אם אני בעצם, אני רוצה, נפל לי פה משהו, אני לא צריך אותו. אני לא רוצה אותו. אז אם הוא משפיע לי פה איזושהי הנאה, אז אסור, אם הוא לא נותן לי שום הנאה, מותר. אבל כי רגע אני רוצה להגיד אותו דבר גם על צירים, וזה קצת תלוי ביחס לרשב"א. אם גם הדין של כלי שאינו בן יומו לפי הרשב"א, יסוד היתר הוא בגלל ביטול ברוב, כמו שאמרנו שתמיד יש רוב, בסיר, תמיד יש רוב, אתם זוכרים שדיברנו לפי הרשב"א בסיר, אם זה הנקודה שזה רק טעם בסיר, או שבסיר גם יש איזושהי ממשות שנכנסת, אבל תמיד יש רוב של אתר. כי ואיר מבין גם לגבי סירים, נותן טעם לפגם בכלי שאינו בן יומו, זה גם תלוי בשאלה הזאת. הוא מבין שלפי הרשב"א, כמו שהשח שמעתיק פה את תורת הבית הקצר, משמע בשח שגם בסירים, בגדרות, יסוד האתר לפי הרשב"א, שתמיד יש רוב כנגד האיסור, תמיד יש רוב כנגד האיסור בגדרה, רק לחומרה אומרים שמשארים בכולה, אבל תמיד יש רוב כנגד האיסור, ומבחינת הטעם זה פטם פגום. אז בפסח, כיוון שרוב לא עוזר לי, אז מלא לא יהיה דין שנותן טעם לפגם בפסח מותר. ככה כי בגר רוצה לתנות אחד בשני. אפילו בגדרה, אתם עוד פעם דיברנו לפי הרשב"א, זה הולך תמיד עם רוב ויתר. ואמרנו לפי הרשב"א בגדרה, למה בגדרה אינה בת יום המותר לפי הרשב"א? למרות שבסך הכל אני מבשל מעט יתר, אז או שבגדרה יש רק עניין של טעם, או שבגדרה תמיד יש תמיד יש רוב, וגם בגדרה, בייחוד בגדרות שלהם, יש איזושהי ממשות שנספגת בה, זה לא היה חלה כל כך, וזה היה יוצא אחרי זה לתוך התכשיל, ויש רוב אתר כנגדו, כן? מלא בחמץ בפסח, אם אני אומר שלפי הרשב"א גם בגדרה זה עובד עם העניין של רוב אתר, אז חמץ בפסח לפי הרשב"א לא יהיה דין שנותן טעם לפגם. למה? כיוון שזה בנוי קודם כל על ביטול ברוב, וחמץ בפסח לא מתבטל. זה טוען רבי עקיבא איגר בפרי מגדים. אם כי בפסקי המחבר זה לא יוצא מותאם, כי מה, במחלוקת של רשב"א ורן, מה פוסק המחבר אצלנו? הוא מביא את הרשב"א ואחרי זה הוא מביא את הרן, ויש מי שחוקך, ולמעשה סתם ויש לפי המחבר הלכה היא כסתם.
זה יש ויש.
מה?
זה סתם יש ויש. הוא מביא גם את
רשב"א. לא. ויש מישהו לזה, יש ויש. אז אני לא סומך שהם פוסקים פה, אני אומר שהם פוסקים, פוסקים כמו הרשב"א. האחרונים נוקטים בדעת החבר כמו הרשב"א. טוב, עד כאן, אם יהיה לנו כוח, זאת השם, נמשיך מחר.